רדיו סול סימו אייל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
צהריים טובים לכל הצופות, לכל הצופים, המאזינות והמאזינים. אתם איתי על רדיו סול בתוכנית פלייד הפדגוגיה. אנחנו נפתח היום את התוכנית שלנו בצורה שונה ונכבד את זכרו של המאסטרו צבי קפיק שהלך לעולמו אתמול. ואנחנו נפתח את התוכנית שלנו עם השיר הסבון בכה מאוד.
הסבון בכה מאוד, דני לא רוצה בי עוד, ומברשת השיניים מתייפחת שבעתיים, ואומרת למשחה אל תפקיע אחי בוכה, והברס כעסן הוא כועס מאוד על דן, והמים מים מים שר להם על האוזניים, הם שרים 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 שורם שורם שורם. דני דני מלוכלך מלוכלך כל כך כל כך, אם יבוא היום לגן ניתן שלום לדן, כל אחד ישאל מזה מלוכלך כזה כזה, והדסה הקנה תסתתר אז בפינה, לא תכיר אותו בכלל כלל וכלל, והמים מים מים צר להם על האוזניים, הם שרים 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 שורום 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 רים, שורום 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 רים, שורום 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 רים, הם שרים הם שרים הם שרים, שורום 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 רים, שורום 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 רים, שורום 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 רים, הם שרים שרים, הם שרים.
צביקה פיק, יהי זכרך ברוך. אני כנערה זוכרת את השירים, את פסקול חייך שלווה בפסקול חיי ושל עוד מאות אלפי בני נוער. השארת כאן מורשת מדהימה, וכולנו, אני בטוחה, עצובים. יהי זכרך ברוך. בשם רדיו סול ובשמי שולחים תנחומים למשפחה. ובמעבר חד, כמו שאומרים, אני רוצה לברך את האורחת המקסימה שיש לנו פה היום בתוכנית פליי דה פדגוגיה, ערה חיטין. צהריים טובים.
צהריים נהדרים.
מה שלומך?
בסדר גמור.
רק אם תוכלי לדבר קצת למיקרופון, כן, זה יהיה פשוט נהדר.
כן.
יש לנו כאן אורחת מקסימה, מופלאה, אישה מיוחדת. לכבוד הוא לי לארח אותך, ממש ממש ממש. סיפור חיים מרתק, עם טעימות בחול, עם המון המון עשייה כאן בארץ, עם טעימות קטנות כגדולות בחול, בהקשרים של חינוך, ועם המון המון עשייה בתחום החינוך, ובשילוב בתחום של הרפואה כאן בארץ. עשית דברים פשוט מדהימים, ואני אשמח ממש ממש ככה לתת לך את רשות הדיבור. בואי שתפי את הצופות והצופים שלנו, והמאזינות והמאזינים, איך זה התחיל, איפה התחיל, ואז אנחנו נגיע לעוד דברים מדהימים שאנחנו נחשוף את כולם, ואז יובן בעצם למה דווקא כאן בתוכנית הזו. אז בבקשה.
תודה חייננית על כל המילים החמות, ושלום לכל המאזינים והמאזינות, ואני אתחיל לספר קצת את סיפור חיי. התחיל הכל בחול, 3 שנים, בבית ספר יהודי, ואחרי 3 שנים...
בבלגיה, יש לומר?
בבלגיה, כן. ואחרי 3 שנים, לא תיארתי לעצמי שאני אמשיך ללמד, כמו שמלמדים, שמואל א', שמואל ב', הפועל, וכמה שאני יצירתית, אני הבנתי מהר מאוד ש... אני לא, זה לא מתאים לי, פשוט לא מתאים לי. אחרי 3 שנים חזרתי הביתה לארץ, והגעתי למשרד החינוך, ביקשתי שיציעו לי עבודה, וביקשתי גם דברים מיוחדים, ואמרו לי, תראי, יש עכשיו משהו חדש לגמרי, אנחנו אפילו לא יודעים בדיוק להסביר לך מה זה. מורה בבית חולים של ילדים מאושפזים, יש מורה כזאת אחת בירושלים בהדסה, ואת תהיה שנייה אולי בבית חולים השרון, אם זה יראה לך. חשבתי, אמרתי, רוצה לנסות. מיד הפנו אותי למנהל אדמיניסטרטיבי, יצרתי איתו קשר באותו יום, הגעתי לבית החולים, עשינו סיור במחלקה, הוא הראה לי טנטטיבית איפה תהיה הכיתה, ו... והייתי צריכה להפשיל שרבולים ולהתחיל לעבוד פשוט. לומר את האמת, אף אחד לא ידע איך אוכלים את הדבר הזה. נסעתי לירושלים ליום הסתכלות בהדסה, לראות מה עושה המורה שם, וראיתי, חזרתי, ואמרתי, בסדר, נראה, נתחיל, מאפס. וכך היה.
שיש לזה יתרונות ויש לזה גם חסרונות.
ללא ספק, מפני שהייתי די חסרת, לא יודעת איך להגיד את זה, ממש אמרתי, רגע, מאיפה בכלל מושכים את החוט הראשון? מאיפה אני מתחילה? אבל לא נבהלתי.
מהמעט שאני מכירה אותך, את לא מצטיירת לי כמישהי שנבהלת.
צודקת. באותה תקופה קראתי את הספר החופש ללמוד של רוג'רס, ודפדפתי, דפדפתי, ובשבילי הוא היה ממש כמו תנ"ך. כל פעם הייתי פותחת באיזה פרק אחר ומתפללת שם. ונפגשתי בפסקה של שתיים או שלוש שורות, להפוך את הבלתי נודע לנודע, להפוך את הבלתי מוכר למוכר, ולהפוך את האמתני לפחות מפחיד. קראתי את זה פעמיים שלוש, ואז אני אומרת לעצמי, יש לי, זהו, אני יודעת מה לעשות. לקחתי נייר ועיפרון, רשמתי לי את כל הנושאים שיש, שילד מאושפז נפגש איתם במחלקה ברגע שהוא מתאשפז, והתחלתי לעבוד.
על אילו גילים אנחנו מדברים? כשאנחנו מדברים על ילדים, על מה טווח הגילים?
אני עבדתי ממש עם ילדי בית ספר, מכיתה א' ועד בכלל. היו ילדים מאושפזים בני 17 גם אצלנו. בהתחלה עבדתי לבד, ואחר כך התווספה לשעות התקן גם גננת, שהבינו שזה מאוד נחוץ, והיא עבדה עם ילדי גן. ואני התמקדתי עם ילדי בית ספר.
זאת אומרת, בית ספר זה אומר מכיתה א' עד כיתה ח' או ו'.
אפילו יותר.
אוקיי.
ת' י'
אוקיי.
היו ילדים. החודשים הראשונים היו באמת קשים, אני יכולה לומר, כי הבטיחו לי כיתה וזה לא הלך בקצב שלי. יום אחד הנחתי את המפתחות והלכתי הביתה, אבל חזרתי מהר מאוד, ותוך שבוע ימים הייתה כיתה. עם מיזוג ועם חימום, והתחלתי לעבוד.
וציוד מאיפה?
ציוד היה חלק ממשרד החינוך, וחלק בית חולים התחייב לתת, ובעצם גם לא היה כל כך ציוד, מלבד שולחנות, כיסאות, ארון.
זאת אומרת, כל דבר שקשור
בלקשט
ומשחקים וכאלה, זה היית צריכה להמציא יש מאין.
זה היה בעשר אצבעות ממש יש מאין. ממש יש מאין. אז כמובן, לא היה משחק, היו המשחקים הרגילים לילדים, אבל אם הייתי, אני מהר מאוד הבנתי גם שאשפוז זה מצב לחץ. ילד שמתאשפז, לא יכול להתחיל ללמוד חשבון אם הוא לא עובד על החלק הרגשי שלו, שהוא הגיע לבית חולים ווואו, עולמו חשך עליו. יש אחות ויש רופא, והתחושה של ילד מאושפז היא בעצם תחושה של חוסר שליטה על הגוף. בעצם הרופא בודק אותי, האחות נותנת לי זריקה, יש איזה סוג של התנפלות עליי כדי שאני אהיה בריא. וגם להורים שלי אפילו אין מה לומר, באופן, כן,
כן
בצורה
לגמרי,
קיצונית.
ברור, כן.
ובאותה תקופה כשאני התחלתי, האשפוזים היו מאוד ארוכים. למשל, ילד עם דלקת פרקים יכול היה להיות מאושפז 3 חודשים.
וואו.
היו אשפוזים מאוד מאוד ארוכים. לצערי הרב, גם באותה תקופה לא הייתה מחלקה אונקולוגית כמו שהיום יש בשניידר, אז גם ילדים אונקולוגיים היו איתנו במחלקה, וזה באמת היו אשפוזים מאוד מאוד ארוכים.
וקשים אמוציונלית.
וקשים מאוד אמוציונלית. ובעצם הייתי צריכה לדאוג לכל הילדים, בעיקר לאלה שמאושפזים תקופות מאוד מאוד ממושכות, שלא יפסידו שנת לימודים. אז הייתה בעצם איזה סוג של חלוקה. בניתי פרויקט, נתחיל מזה. אולי נתחיל מזה שהגיע המפקח ממשרד החינוך. אדם מקסים. שקדי, זיכרונו לברכה. האבא של הרמטכ"ל, לא היה הרמטכ"ל, הוא היה מפקד חיל האוויר. ולקח אותי ככה מתחת לזרוע, ואמר לי, ערה, תקשיבי טוב, אני אף פעם לא הייתי מפקח בבית חולים. לא יודע מה זה. יחד נצטרך ללמוד את הנושא. וזה באמת היה מדהים. מדהים. ואז אמרתי, אני אתחיל מהקטע של המצב הרגשי של הילד.
תראי, את יושבת כאן לידי, את יכולה לראות את הצמרמורת, הצופים פחות. זה כל כך מרגש אותי, אני גם שומעת את הרגש ואת ההתרגשות שממש נשמעת ועולה מקולך. מדברים, את יודעת, בשנתיים שלוש האחרונות, בעיקר מהתקופה של הקורונה שהתחילה ב-2019, שאנחנו כבר שלוש שנים חיים עם זה, על נושא שנקרא למידה רגשית חברתית, סל. אוקיי? קיצור של social emotional learning. ואת באה ומתארת בעצם עיסוק בתוך התחום הזה, החברתי רגשי, לפני 30 שנים לפחות.
לא, הרבה יותר.
הרבה יותר, אוקיי.
55.
55, חמסה. אמרתי לך גם בחוץ שאת מבחינתי אישה כל כך צעירה. מלאה חיות, ושזה יהיה ככה לאורך שנים רבות, רבות, תודה. רבות וטובות. ואת מדברת ובעצם מספרת סיטואציה שהיום, כביכול, במשרד החינוך, זה משהו שהוא כאילו חדש. גם אני עסקתי בזה לפני שנים רבות, ואת בטח בין הראשונים שעסקו בנושא הזה של הלמידה רגשית חברתית, שבאים ואומרים שילד לא יכול ללמוד, אם אין לו את הבסיס הרגשי, אם הוא לא פנוי רגשית לעשות את זה.
נכון.
וזה כל כך מרגש אותי ומחמם את ליבי לדעת שהשכלת לזהות ולראות באמת שהילדים נמצאים באיזושהי מצוקה, באיזשהו קושי, לא רק הם, גם בני המשפחה שלהם, עד היום, וזה לא משנה כמה בית חולים היום יהיה בו את השכלולים ואת הציוד וחדרים וכאלה. מצב רגשי זה מצב רגשי. על אחת כמה וכמה, כשאנחנו מדברים על משהו שהוא היה רק בראשית דרכו. אז הייתי חייבת ככה להוסיף ולהתייחס לדברייך.
תודה רבה. ואז בעצם הקמתי פרויקט העולם המופלא של בית החולים. והתחלתי ממשחקים כמו מונופול, שאנחנו מכירים את המונופול. עשיתי מונופול בית חולים.
מדהים. והנה לצופים ששאלו, מה הקשר? בית חולים, עניינים, משחק, משחוק. אז הנה הקשר מתחיל להיראות כאן.
למשל, ילדים הרבה פעמים היו שואלים אותי, למה ילד הזה הולך הביתה? למה אני לא הולך הביתה? אז לקחתי את השיר חנות השעונים של נתן אלתרמן. ועבדנו הרבה מאוד על טקטוקים של שעון. שלכל שעון יש את הטיקטוק שלו, לכל בן שלו. אדם יש את הטיקטוק שלו, כל שעון יש לו את הזמן שלו, יש את העניין של הקלקול שהשעונים מתקלקלים ויש מי שמתקן אותם, ואז אמרנו שזה, יש את הקלקול של הגוף, לכל אחד יש את הקלקול שלו, ואז בא המתקן שהוא הרופא, ומתקן לנו את ה...
לגמרי, אנלוגיה הכי חכמה שיכולה להיות.
תודה. והדברים התפתחו, באמת השמיים היו הגבול, אני חושבת. היו הגבול, ואני יכולה להראות לך כאן...
כן, רגע, אני אשים. וואו, זו את?
כן.
וואו, 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 תראי. היית יפה, ונשארת יפהפייה.
תודה,
מדהים, מדהים,
תודה,
מדהים.
חייננית.
ואני רואה פה מסלול של משחק.
נכון.
מדהים, אני אחר כך אצלם את התמונה הזו מקרוב, וברשותך, אם אפשר יהיה להשתמש בה גם בעתיד, ולהראות איך שמשחוק החל עוד לפני עשרות בשנים.
נכון.
מדהים, פשוט מדהים.
נכון.
שוקי, איפה אני מניחה? כדי שכולם יצליחו ליהנות. רגע, אני אקרב את זה אפילו בצורה כזו. הנה.
ואחר כך,
מדהים.
אני ראיתי איזה פרסומת, לא פרסומת, הודעה, שמכון ון ליר.
איזה מרגש. ולחשוב שזה בבית חולים, זאת אומרת, זה לא בכיתה רגילה, לא בבית ספר, שזה פשוט...
זה היה במרפסת קטנה סגורה.
מדהים, מדהים, מדהים.
וגם לא מכשור מי יודע מה, אפרונות, דפים, סוג ב',
מדהים,
מרגש. ומשחקים קונבנציונליים. ואני פניתי למכון ון ליר עם הפרויקט שלי, והצגתי אותו בירושלים, בתערוכה שלהם, ואז באמת היה ממש אטרקציה.
איזה
שהוקם מרכז לילדים
מושפזים. אני מחפשת תאריך, אני לא רואה תאריך.
זה היה לפני
21 ביוני, אבל אני לא רואה את השנה.
לפני המון שנים. עשרות.
מדהים, מדהים, מדהים.
כן. ובאמת חשבתי אז שהקטע הזה יפרוץ מפני שאני נדהמתי כל פעם מחדש איך מגיע ילד לבית חולים שבעצם אתמול הוא היה בריא, הכל היה בסדר, קרה משהו. והוא פוחד מסטטוסקופ שבודקים אותו, מה זה?
אף אחד לא מכין אותו. אף אחד לא מכין אותו, כי גם לפעמים אין את הזמן להכין, כי יש דברים, חלק גדול מהדברים הם באים הרי בהפתעה.
נכון.
פתאום מישהו לא מרגיש טוב, פתאום הולכים לרופא, או פתאום רצים לבית חולים.
אבל זה חלק מהחיים שלנו,
לגמרי,
פשוט.
לגמרי, פשוט.
פשוט מהחיים.
לא כל כך פשוט לפעמים, בדיוק, אבל כן.
אבל זה מהחיים היומיומיים כן. שלנו.
נכון.
ולכן אני הקמתי את הפרויקט הזה, פשוט שהילדים ילמדו מה זה וירוס, מה זה חיידק, מה זה אוטוסקופ, איך הוא בנוי, מה מחפשים לי באוזן. ובחרתי רק 10 נושאים שבאמת הם הנושאים המרכזיים שכל ילד, כל הורה חווה אותם אצל רופא הילדים והרופא המטפל ורופא המשפחה. ועבדתי על הפרויקט הזה, ובסופו של דבר גם קיבלתי פרס עבודה.
איך לא? זאת אומרת, זה משהו שחיכיתי.
בכלל יצא אטרקציה כזאת בעיתון, בידיעות אחרונות.
אדוני החיידק, שאלה לי אליך.
כן.
אנחנו יכולים לראות כאן, איזה יופי, אני כבר מראה לצופים, קודם שאני אתלהב לי. רואים אותך כאן, יושבת עם איזה ילדון חמוד.
נכון.
וואו, וואו, וואו. וכתוב פה, העולם המופלא של בית החולים, הוא האשנף שפתחה ערה חיטין מבית חולים השרון לילדים שפוחדים. כמו כולנו, מפני הבלתי נודע. ריח תרופות, אינפוזיות, ניתוחים, כאבים, ניתוק מהבית, מוות. התוצאה, ביטחון עצמי, הפגת מתח, לימוד החיים בצל המחלה. וואו, איזה מרגש. איזה מרגש. הנה.
זהו. והזמן עבר. הקימו, כל זה קרה עוד בבית חולים השרון. באמת מאוד העריכו את העבודה שלי, מאוד עזרה לי גם, הבנתי שגם ההורים צריכים כלשהי עזרה, ולמדתי הנחיית הורים בסמינר הקיבוצים 3 שנים, עם שנה של סטאז', לימודים קשים.
נכון.
ובחרתי להנחות הורים לילדים אסתמטיים, שהם מנצלים את המחלה רגשית. וזה גם היה פעם ראשונה שבאמת היה תיאום מאוד מאוד יפה ביני לבין מנהל המחלקה, שהוא היה אחראי על הילדים האסתמטיים, וערך את כל המרפאות שלהם. ובחרנו הורים שידענו שהילדים פשוט מנצלים ניצול נוראי את ההורים מבחינה רגשית. אני יכולה לתת לך דוגמה. אבא, קצין גבוה בצבא, עם כל הדרגות על הכתפיים.
בכיר במעמדו.
והילד, ומכין לילד ארוחת ערב, והילד אומר, אני לא רוצה עכשיו. ואז האבא נשאר חסר אונים, אז מה, אני עכשיו אתחנן בפניו, אני אזרוק את זה, אבל הוא לא יאכל. והקמנו קבוצה נהדרת של הורים באמת.
לפני עידן הוואטסאפ, לפני עידן הפייסבוק.
כן, הכל. והיו לנו 12 מפגשים, היה תאום ציפיות, במפגש הראשון מנהל המחלקה השתתף גם כן, מפגש אחד באמצע ובסוף. אני יכולה לומר שקרו פלאים להורים האלה, ההורה עם כל הדרגות יכול היה להגיד לבנו, אתה לא רוצה לאכול? לך לישון. הורים, זוג הורים שלא יצאו שנים לסוף שבוע, מנהל המחלקה אמר להם, אתם יוצאים, האח הגדול יש לו קו ישיר אליי, 24 שעות ביממה, ואתם יוצאים לחופש.
זה מדהים לחשוב שבעצם נוצר כאן איזשהו מארג של קשרים רגשיים, חברתיים, תקשורתיים, בין בית החולים לבין ההורים, לבין המשפחה, לבינך כמובן כמובילת המיזם המדהים רגשי וערכי הזה, עד למקומות שבית חולים מזהה את מצוקת ההורים ורואה את הפגיעה גם בזוגיות שלהם, במרקם המשפחתי מה שנקרא, ממש. במרקם הזוגי. אני בטוחה שזה הלך גם ונכנס למקומות של משפחות שיש אחים.
בהחלט.
מה קורה שם? הילד שחולה מקבל את מלוא תשומת הלב, זה בא על חשבון של, שגם לשם יש וגם לזה יש השלכות רבות. ואם היה לנו יותר זמן, היינו נכנסות גם למקום הזה, מההיבטים הפסיכולוגיים. מכיוון שהזמן שלנו רץ, ולא תאמין, אנחנו כבר במחציתה של התוכנית.
וואו.
אני אשמח, כן, שתתייחסי לספר שהוצאת אותו בשנת 95. ספר מדהים, אני אראה לכם אותו. בענייני רפואה ובריאות.
אלה שואלת.
ודוקטור קסם עונה בענייני רפואה ובריאות, שאת כמובן כתבת, הנה אני מראה לכם אותו.
כן.
אם אפשר שוקי
להגיד,
לכוון.
המפקח שלי, שבאמת הלכנו מרשקדי זכרונו לברכה, צעד צעד, מאוד אהב את העבודה שלי, וטען כל הזמן שאני צריכה לכתוב ספר ולהשאיר את הדברים בצורה גם לאחרים שיוכלו להשתמש בו. אני במהלך השנים הבנתי שבעצם הנושא הזה של רפואה ובריאות בחיי יום יום חייב להיכנס לבית הספר בדיוק כמו כל נושא אחר.
בזמן שאת מדברת,
כן.
אני אמשיך להראות מהספר שוקי ברשותך.
אוקיי.
אני אמשיך להראות. ויש לנו פה גם משחקים ופעילויות ומשימות, וכך נכון. אפשר לראות איך בעצם גם הנושא המאוד מאוד קשה הזה לשיחה, לדיון, לעיסוק, איך הוא נכנס גם למקומות האלה של משחק ומשחוק. אז ברשותך, את יכולה להמשיך, כן. ואני אראה.
הרבה מאוד התלבטתי איך לעשות את זה כדי שבאמת זה יתקבל כמו נושא הפרדס שלומדים בבית ספר או הסביבה הקרובה שלי. אני כתבתי את הספר הזה במחשבה שהוא לא יהיה מדעי ממש, אלא הוא יהיה קל יותר לילדים לקלוט את החומר הזה, והמטרה שלי הייתה גם להעביר פה את כל עניין של תהליך המחלה וגם האשפוז, בעצם להביא את כל מערכות הבריאות שילד יכיר אותן.
להנגיש להם את זה בצורה ממש ידידותית, כדי להמעיט ולהפחית, מה שנקרא, נכון. את החששות. הנה, יש לי פה בדיוק דף של תפזורת של תרופות, שזה משהו שככה באמת, לפחות על פניו, עושה את הדברים קלים יותר. יש לנו פה ממש דף של משחק מסלול. מדהים, מדהים, מדהים. ואנחנו יכולים לראות שיש כאן משימות, ושוב, סוג של שבלונה. אם היום אנחנו מתלהבים שאנחנו רואים כל מיני דברים דומים לזה, בכל מיני קבוצות בפייסבוק, אז הנה אנחנו יכולים לראות איפה זה התחיל לפני עשרות של שנים, ממש זכות גדולה לגמרי. ויש לנו פה ממש פרקים שעוסקים בחלקי הגוף, ופרק שעוסק בלחץ דם, ופרק שעוסק בדופק, ויש לנו פה אפילו תמונה חביבה. את רוצה להגיד מילה על המאייר?
כן. אני אגיד גם עוד מילה אחת על הספר, באמת בקיצור נמרץ, שהספר נכתב כמו יומן. כמו יומן חיים שילדים כותבים בגיל הזה, של גיל 10, 11, 12, של ילד, ילדה אלה, שזאת נרדתי הראשונה, הבחורה, היא בעצם הולכת לבית ספר, מרגישה לא טוב, ויש לה חום, ואז המורה קוראת להורים, שולחת אותה הביתה, ומפה מתחיל המסלול של כל התהליך. היא מגיעה לרופאת המשפחה, רופאת המשפחה שולחת אותה לרנטגן, מהרנטגן שולחים אותה למיון, מהמיון היא מתאשפזת בבית החולים, מקבלים אותה, היא לומדת את השפה המיוחדת של בית החולים, מה זה לחץ דם, מה זה דופק, מה זה אינפוזיה וככה וככה, ואז בעצם יש את תהליך הפרידה מבית החולים שהיא עוברת, וזהו. חשוב לי גם לציין שהספר עבר הגעה רפואית כמובן, כי אני לא רופאה במקצועי, ואפילו קיבל את האישור של משרד החינוך.
מדהים, פשוט מדהים.
אני רוצה להוסיף עוד מילה, ואני לא אעריך בזה, שאני נורא נורא מצטערת, שאותם גורמים שהייתי במשרד החינוך, למרות שהיה לי את האישור למשרד החינוך, להפיץ את הספר, עבדתי מאוד קשה, יצרתי כל מיני תוכניות, למשל קשר הגומלין בין גוף נפש, רפואה ובריאות והוראה בינתחומית, גם קטעים יצירתיים. נושא נוסף היה פה של הזיקה
אני,
של...
אני אחרי התוכנית אתן לך טיפים מה לעשות עם זה ואיך לעשות את זה. Okay. ואני בטוחה שאת תמצאי היום דרך פשוט נהדרת. אחרי התוכנית אני מבטיחה לכוון אותך ולתת לך טיפ גדול מאוד איך בעצם לעשות שהדברים האלה כן ייכנסו. יש מה שנקרא מערכת גפן שהיא נכנסה חדשה השנה במשרד החינוך. גם לרדיו יש תוכנית העשרה ייחודית שגם נכנסה לבתי ספר, ואני אתן לך טיפים אחר כך איך לעשות את זה, כי אני חושבת שיש כאן הרבה, הרבה, הרבה מעבר לאוצר, ואין מצב שהדברים האלה לא יגיעו ובאמת לא ייכנסו כחלק מאורח חיים. את כל פעם אומרת פרויקט, פרויקט, אבל אני לא רואה פה פרויקט, אני רואה פה דרך חיים.
נכון,
אני רואה פה חיים שלמים. יושבת לידי אישה שכבר לא ילדה מבחינת גיל, אבל ההתנהלות שלך כל כך צעירה, כמו שאמרתי, ואין סיטואציה ואין מצב שהעסק הזה לא ייכנס, ואני, כמו שאמרתי, אני בפירוש בשמחה אנחה אותך איך לעשות.
אני אשמח מאוד.
אנחנו נעשה לנו פאוזה קלה. היום השירים שלנו ילכו באמת למקומות מעניינים ומרתקים, ואחד השירים שאת בחרת של גלי עטרי, חזקה מהרוח, ואני חושבת שהשיר הזה, אני לא יודעת למה את בחרת בו, אבל אני רוצה להקדיש לך אותו.
תודה.
אז גלי עטרי, חזקה מהרוח.
תודה. הכוח שלה
חזקה מהרוח, יושבת לצידי, אישה מדהימה, חזקה מכל סופה, ערה חיטין. היה לי כל כך מרתק לשוחח עמך את כל מחצית השעה, ואני בטוחה שהמשך השידור שלנו יפליג למחוזות לא פחות מעניינים, אלא עוד יותר מרתקים. מונחים כאן לפניי שלושה ספרים וספר מדריך, שתכף אני אתן לך כמובן את הזכות הגדולה לשוחח ולדבר. הספר נקרא העולם המופלא של הרפואה, שיש כאן בעצם מדריך מרתק לילדים ולהורים. אז שוקי, ברשותך, זה הספר בעברית, ויש לנו את אותו הספר, רגע, נזיז אותו, נכוון אותו, רגע, יופי, ויש לו מדריך לספר הזה, שאחר כך את תיכנסי לעובי הקורה ותסבירי לנו, ואותו ספר יש לנו באנגלית, וחדש, טרי, 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 יש לנו גם בערבית. זאת אומרת שזה מכסה לנו בעצם את כל המגזרים, לא רק בארץ, אלא בכלל.
נכון.
ועכשיו אנחנו איתך. בואי ספרי לנו על הספר, מהו, מיהו, העולם המופלא של הרפואה.
טוב, אז כסיימתי לעבוד כמנהלת פדגוגית במרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל כ-10 שנים, והעבודה הייתה מאוד קשה ומאוד מרתקת ומספקת. יצאתי לגמלאות. לומר את האמת, מהר מאוד התרגלתי לגמלאות. אבל באיזשהו מקום היה לי איזה אי שקט בכל אופן, שאני לא גמרתי את המלאכה. אני המשכתי להיפגש עם ילדים, וכל פעם עשיתי איזה בדיקות קטנות כאלה. אתה יודע מה זה וירוס? אתה יודע מה זה חיידק? אתה יודע מה זה לוחץ לשון? ככה הייתי מבהילה אותם.
שזה אותו מקל של תוציא לשון, נכון?
בדיוק, תעשה אה-אה.
תעשה אה-אה, שוקילה.
נכון.
בדיוק.
ולמה אתה פוחד שבודקים אותך עם האוטוסקופ? הוא לא כואב. מה זה אוטוסקופ בכלל? מי יודע מה זה?
איזה שם זה? זה נשמע כמו מחלה בכלל.
בדיוק. והחלטתי שאני אכתוב ספר, אבל משהו קטן. לא חשבתי שזה יהיה משהו גדול. והתחלתי לרשום את הפרקים, את התוכנית, פחות או יותר, והתחלתי להתרחב ולהתרחב ולהתרחב,
וקיבלנו ספר של 200 עמודים.
כן, ידעתי מה אני רוצה, ממרום גילי, הלכתי לסטמצקי, לצומת ספרים, הוצאתי שם את כל הספרים על רפואה לילדים, על בריאות לילדים, ידעתי מה לא, וידעתי שאני רוצה ספר עם דפים לבנים, עם אותיות שאפשר לקרוא, ברור, ועם שיהיה הרבה צבע ויפה.
אני מיד הדפדף, שוקי היום יבוא שוב לסייע.
אוקיי. וביקשתי מכמה פרופסורים במרכז שניידר, שאני כל פעם מודה להם מחדש, ואני שמחה גם להודות עכשיו להם.
אם את רוצה, את יכולה לציין שמות.
בשמחה.
כמה שאת רוצה.
כל פרק היה לי זכות, או שניים, שלושה פרקים, היה מנהל מחלקה אחר, שלמשל את הפרק על המערכת החיסונית, מי שעבדה איתי עליו, זאת הייתה דוקטור יעל כהן, על הווירוסים והחיידקים היה פרופסור שליט, על פרקים אחרים היה פרופסור ורסנו, פרקים אחרים היה פרופסור אמיר.
למרות באמת, שאנחנו נמצאים בעידן דיגיטלי, אני חייבת להגיד שלהחזיק את ההארד קופי, את הספר עצמו, לראות איך הכל צבעוני ומונגש ובצורה חכמה, כי את באה מהמקום הזה ומהעולם הזה של החינוך, שאת יודעת איך הדברים גם צריכים להיראות. אני חושבת שיש כאן עבודה מעבר לעבודת מחקר ותחקיר, כדי לתת כאן באמת מידע נכון, מהימן, עדכני, שהספר הזה תמיד יכול להיות רלוונטי. יש כאן אוצר אדיר בעיניי, שהוא טוב ממש לכל גיל, וממש מקיף ומראה לנו כאן בצורה מדהימה, שזה אחרת גם כשהילד אוחז בספר, או ההורה, או אפילו סבא וסבתא, או מישהו אחר ככה. מהמשפחה, שיכול לקרב ולהגיד, רגע, סבא או סבתא או אמא, תחזירי רגע לדף הזה. זה אחרת לגמרי כשאנחנו מחזיקים את הדברים, עם כל זה שאני פריקית של כל העידן הדיגיטלי, כשאנחנו מחזיקים את ההארד קופי הזה, יש איזה ערך שאי אפשר בכלל לתאר אותו. אז זה באשר לספר המדהים הזה, ובמקביל לו, את הוצאת בעצם חוברת הדרכה. אז בואי תסבירי, למה הדרכה ולמה חוברת, למי ולמה, ואני אראה רגע, ואז אני אתן לך אותו.
בשמחה. אני חושבת שמכיוון שאני באה מתחום החינוך, בניתי את הספר ובניתי גם את המדריך על כמה רובדים. הרובד הראשון זה היה ברמה הקוגניטיבית, שילד קודם כל ילמד את מה שיש בספר, ידע מה זה וירוס, איך הווירוס מתפתח, מה זה חיידק, איך החיידק מתפתח, וירוס זה לא חיידק, וחיידק זה לא וירוס.
אולי תעשי לנו באמת את ההבחנה, שאומרים לנו, אוי, זה וירוס, לא, יש לך חיידק. אולי תתני לנו ככה, את בטוח כבר חצי רופא, אם לא יותר מזה.
אז אולי ניקח מהספר את ה...
אז אני נותן, את רוצה את הספר או את החוברת? אוקיי, אז יאללה, אז נמשיך. אוקיי.
ילמדו את זה לבד.
אוקיי. אז יש לנו פה פעילויות, בזמן כן, שאת, אז לב. יש פה לצייר, יש כאן המון המון משימות, והנה אנחנו יכולים לראות איך בעצם אנחנו ממשחקים את כל עולם הרפואה, שהוא נורא 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 מאיים, לא רק על הילדים, גם עלינו המבוגרים.
נכון.
ואנחנו יכולים לראות כאן דברים שהם פשוט מדהימים, אני כבר נותנת לך את החוברת, ואז תוכלי ממש לשלוף משם דוגמאות. תודה, שוקילה.
כן.
אז הנה, אז, בבקשה.
אז רק אני אעשה את העניין של בהחלט. על מה מבוסס הספר.
בהחלט.
קודם כל, ברמה הקוגניטיבית, שאני מאוד מאמינה שילד שלומד ורוכש מידע וידע, הוא פשוט רוכש ביטחון בידע שלו, ואין מה לדבר שהדימוי העצמי שלו משתפר, הוא מרגיש את הערך העצמי שלו, והוא מרגיש שולט במצב.
גם כשהוא חוזר אחר כך לשכבה שלו, לבית הספר, הוא חוזר ממקום של כוח, הוא לא חוזר
ככה.
ממקום חלש, הרי החלק מהעניין זה איך אנחנו משלבים אותו, ובעצם מה שאת עשית שם זה מעשה פלאים, זה מעשה של קסם, זה בעצם איך את מכינה את הילד, זה לתת לו כישורי חיים שהוא לא יקבל נכון. אותם בבית הספר, נכון. כי הסיטואציות שהוא נתקל בבית חולים הן אחרות לגמרי. אני חייבת גם להוסיף ולציין, כי אני מכירה באמת מקרוב, כי יש לי המון סטודנטים והמון מורים שהשתלמו, ומן הסתם ישתלמו גם בעתיד, שעובדים בבתי הספר האלה. אז קודם כל אני רוצה, זה הרגע והזמן, להביע כלפייך כמובן את הערכתי הרבה, ולכל אותם צוותים חינוכיים שעושים עבודת קודש אמיתית. חלקם עובדים גם בבתי חולים, שבהם ילדים מאושפזים אונקולוגית, חלקם עובדים בבתי חולים לחולי נפש, אני לא יודעת עד כמה הציבור יודע, אבל יש לנו גם ילדים צעירים ורקים בשנים שיש להם בעיות מנטליות קשות. וזה הרגע באמת להודות לאותם אנשים שעושים עבודה נאמנה. זה לא, אני אשים את זה במרכאות, זה לא להיות רק מורה בבית הספר, זה יש כאן עולם גדול מאוד של התמודדויות, כי בכיתה בבית הספר, למורה יש בין 35 נגיד ל-40 תלמידים בממוצע, מגיעים 35-37, פה ילד חולה, שם ילד חולה, אבל היא בכל השנה, ולא משנה אם היא מחנכת את הכיתה או לא, היא בעצם עם אותה קבוצת גיל.
נכון.
אבל בבית החולים זה כל יום
עולם חדש.
זאת אומרת, יכולים להיות ילדים שמאושפזים חודש, ופתאום אחד משתחרר, ופתאום אחד מגיע.
נכון.
ופתאום אחד הגיע רק לרבע שעה, אני מגזימה ומקצינה. זאת אומרת, יש כאן המון המון התמודדויות, ובתוך זה, איך לתת לילדים בראש ובראשונה, וגם להורים ולמשפחות בכלל, את התחושה הזאת של לבנות את האמון, הקטע הזה של לבנות את האמון בתוך המערכת הזו, זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה. ואת בעצם באה עם האוצר המדהים הזה, ולא בכדי זה נקרא העולם המופלא, כי אני חושבת שנעשתה כאן עבודה מופלאה ומדהימה. אנחנו ממש עוד מעט מסיימים את התוכנית שלנו, ממש. אני אשמח לתת לך את אופציה לתת לנו איזושהי דוגמה אחת שאת ככה רוצה באמת להמליץ, או איזשהו כיוון, או לתת עוד איזשהו אינפוט לעניין הזה של, של ההדרכה. כן, ובמקביל, אני מיד גם כן אתן לך את הרשות ואת הזכות גם לומר דברי סיכום, אבל בואי קודם, אמרי לנו משהו בעניין...
לי יש שאלה דווקא.
בבקשה.
ההנגשה. הספר מדבר לאיזה ילדים, מאיזה גילאים.
כן. הספר בעצם, אני יכולה לומר, הוא משמש לגני ילדים בספריית היד שלהם, שאפילו הגננות קוראות למשל את החומר, כי הוא מאוד 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 מדויק ועבר הגה רפואית, וכשקורה בגן שחצי ילדים מהגן חלו באיזה חיידק, וכל הקבוצה חוזרת לגן אחרי שהחלימו, הגננת יכולה לדבר על החיידק. היא קוראת את החומר בספר עצמו, ואחר כך היא יכולה לקחת את החוברת של למשתמש, ולקחת מפה את הפעילויות. למשל, אני יכולה לתת דוגמה מהחיידק דווקא, שאני מאוד אוהבת את הנושא הזה. למשל, שני ילדים, ולא משנה באיזה גיל, מגיל 3-4 שכבר מדברים, אני חיידק אחד, אתה חיידק שני, בוא ננהל דו שיח בינינו.
שוקי, תסיים לי להוציא את זה משם.
מהניסיון שלי יוצאים דברים מדהימים, כי הילדים הם מאוד אותנטיים. אז, וגם אז יוצאים דברים מאוד רגשיים. אני נורא פוחד מהחיידק. אני לא רוצה שהוא ייכנס לגוף שלי.
וזו הזדמנות גם לדבר על חששות מדברים נוספים. זאת אומרת, זה לתפוס סוג של טרמפ בעצם, על עוד משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי.
נכון. וזה רק דוגמה קטנה מאוד. אני יכולה לקחת דוגמה מנושא של זריקה, שיש חיסונים בבתי הספר, חיסונים אולי גם בגן, אני כבר לא יודעת, אבל אותו הדבר, מזרקים, מזרק עולה שקל בבית מרקחת, אני חושבת שלכל אחד יש תקציב בגן לקנות כמה מזרקים, ואז אנחנו פשוט מפרקים את המזרק, ואז יש גליל ויש בוכנה, אנחנו גם שמים מחט על המזרק, אנחנו יכולים לקחת בובה גדולה, להראות איך שואבים במזרק, איך מוצאים את המים מהמזרק.
לעשות אנחנו... ממש סימולציות, ולעשות ממש לשחק את, את הדברים. ואני חושבת שזה לא רק לילדי גן, גם לילדים הגדולים יותר והבוגרים יותר.
ללא ספק.
אני בדיוק חושב על זה שעכשיו הנכדה שלי צריכה בעוד חודש וחצי לעשות ניתוח.
בריאות טובה.
כן, תודה. וזה בדיוק יכול להיות הכנה מאוד טובה.
לגמרי.
לפעילות כזאת, לדבר כזה, כדי להכין אותה לכל
לגמרי,
מה שקורה.
לגמרי, לגמרי, לגמרי.
ואני אוסיף עוד מהחלק של הטיפול היצירתי שאני עבדתי ולמדתי, ש... אפשר ללכת עם זה באמת, בלי סוף. אתה יכול לשאוב גם צבעי גואש, לקחת עיתון, לא צריך נייר לקנות, לא צריך
נכון,
תקציב.
נכון, מהדברים שבבית.
שום דבר, סתם עיתון, גדול אבל, ולשפריץ, כמו שהילדים אומרים, על העיתון, איך שבא לי, ואחר כך גם עם הידיים עוד למרוח את זה, ואז כל החרדות, כל החששות,
זה ממש טיפול באומנות.
ממש טיפול אומנותי.
לגמרי, לגמרי.
בדיוק ככה.
אנחנו ממש לפני סיום התוכנית, וכל אורח או אורחת שמגיעים אליי, מקבלים ממני תעודה למזכרת.
וואו.
כן.
תודה.
אירח חיתים, תודה שהגעת להתארח בתוכנית. ויש ביטוי מדהים מדהים מדהים, שאומר, אנחנו לא מפסיקים לשחק בגלל שאנחנו מזדקנים, אנחנו מזדקנים בגלל שאנחנו מפסיקים לשחק.
ממש.
אז זה נכון. קודם כל בשבילך,
תודה,
בבקשה, באהבה,
יפה.
ממש, ויש לך גם מגנט שם.
ותודה שהזמנת אותי.
ואני אשמח ככה לשמוע באמת משפט שלך לסיום. איפה את רואה את עצמך ואת העיסוק ואת התרומה האדירה שלך באים לידי ביטוי בעוד שנה מהיום? אוי ובוי אם לא תגידי שאת כבר בתוך משרד החינוך, אבל אני לא אמרתי לך מה להגיד.
טוב. אז... להגיד לכולם, לכל השומעים וכל המאזינים, שיש לי חזון. אני חושבת שהילדים בישראל הם לא שונים מהילדים בעולם.
נכון.
ולכן גם תרגמתי את הספר שלי לאנגלית, ולכן גם תרגמתי אותו לערבית, ובדיוק אותו הדבר, עם אותה מספר עמודים, גם בספר באנגלית עשו הערכה, הרופאים שעשו לי בעברית. בערבית אותו הדבר, היה לי מנהל מדעי שעשה את העבודה. החזון שלי שהדברים האלה יגיעו באמת לכל ילדי העולם.
אמן. אז אמן, 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 אמן ואמן. אני ממש רוצה להודות לך.
תודה.
בשמי, בשם שוקי, בשם כל הצופות והצופים, אני חושבת שאת הבאת לכאן ערך מוסף פשוט מדהים. אישה ערכית מאוד, מלאת חיות, מלאת יצירתיות, מלאת פשן. אני רוצה שנסיים עם השיר שאת בחרת, בת לי פתאום, של קרן פלס, וגם אותו אני רוצה להקדיש לך, כי את ממש בת לי פתאום.
גם את בת לי
פתאום. ואני אומרת, דברים לא קורים סתם, בורא עולם רוקם לנו את המקרה. ואני רוצה לאחל לך בריאות טובה, אריכות ימים, ושאני אמשיך לעקוב אחרייך בפייסבוק, ובעוד רשתות ובעוד מקומות, ולראות איך את פורצת גבולות.
תודה.
המון המון תודות לך יקרה. תודה רבה לך, שוקי היקר, שתמיד אתה חלק בלתי נפרד מהתוכנית. תודה רבה, אתם איתי על פליי דה פדגוגיה, רדיו סול.
זו כמעט הייתה שעת בין ארבעים של חיי, אבל את באת לי פתאום, באת אליי פתאום ואמרת לי בואי, אלוהים שומר מקום מקצה היום לנשים כמו
העולם שיש